להסתכל על זה, שזה יתקן לנשים את הנערה. אנחנו, איפה אוחזים? ראינו פעם שעברה, אני חושב, את אור השבח בפרק ז', שראינו לו סוג של ציפיית ישועה כזה, שבתוך שהרעיה מתחילה להוציא לפועל את התכונות הפנימיות שלה, את האחריות שהדוד מבקש ממנה לקחת, את הבירורים האמוניים שמתחילים, את המסירות נפש, את כל ההתעוררות מלמטה, ההתעוררות רעייתתה שמתחילה בעומק הגלות, דווקא מתוך הריחוק, דווקא מתוך ההסתר, מתחילה פה איזו קומה מאוד מאוד פנימית ועמוקה שהדוד כבר צופה לאן היא תוביל. זה לא שהיא קיימת כבר, אבל הדוד כבר צופה לאן היא תוביל. זה שוב ושוב ישועמית, שולמית ושלמות, שוב ושוב ונחזה בך. מה תחזי בשולמית עם חולת המחניים, חולת המחניים, יש פירושים שונים, אבל הפירושים היפים נדרש, שתי מחנות, מחנה שכינה ומחנה ישראל, חיבור של העולמות, כן, איזה מחול של חיבור בין העולם העליון לעולם התחתון. יש גם מדברים על מחניים של מלכות ישראל ומלכות יהודה שהן מתחברות למחול אחד. זו מדרגה מאוד שלמה, תיאור שלם מלמטה למעלה, שמאפשר את הביטוי הזה. אמרתי, אעלה בתמר, אעלה בתמר, מה שהיא אומרת, מתפאר אני בין חילות של מעלה בכם, שאתעלה ואתקדש על ידיכם. כן? זה דבר מופלא, כן? הקב"ה הוא אומר, אני אעלה ואתקדש על ידיכם. אני מתפאר בעולמות, אני אומר, תראו מה עם ישראל, אתם, אין לכם את היכולת הזאת להיות ככה תמר כזה שמלמטה עד למעלה חורז את העולמות. והביטוי המופלא שמסכם את התיאור, אני לדודי ועליי תשוקתו. אני לדודי כאן הוא לא רק אני לדודי ודודי לי מבחינת, טוב, אני אעשה את העבודה, מה שנקרא, ואז כאילו אני אעשה את ההשתדלות שלי ויהיה גם השתדלות מלמעלה. אני לדודי פה הוא כל כך עמוק, הוא כל כך פנימי. מתחילה פה הופעה, כנסת ישראל מתוכיותה, שהיא כבר מייצרת תשוקה אלוקית, היא כבר עליי תשוקתו. זה דברי ספורט מאוד מאוד נפלאים, הוא אומר על זה. אומר ככה, משיבה עדת השם אל ליבה, אמת הוא שנכשלתי בכל מקום, אני לדודי ולא עזבתי, וכאומרו אם שכחנו שם אלוקינו כי עליך הורגנו כל היום ועליי תשוקתו. הוא אומר, יחכה השם לכוננכם. זאת אומרת, המסירות נפש בגלות שיש בה גם תשובה על חטאי העבר וגם השתוקקות ובניית ציפיית הישועה, המסר בונה בכל הדורות הללו, היא יוצרת תשוקה גדולה של הקדוש ברוך הוא לכונן אותנו מתוך הקומה שהולכת ונבנית פה. אז זה ככה הסיומת של התיאור הזה, של הרעיה, שהוא תיאור מאוד מאוד שלנו. בסדר, אז אנחנו בסוף פרק ז', פרק ז', פסוק י"ב. לך דודי עצי השדה, מלינה בכפרים. משקים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, תחת סמדה, חמץ או לבנים, שם יפנת ידיים. הדודאים נתנו ריח, והבטחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. מי יתנך כאחי, ונק שירי זמי. מצעך וחוץ אשתך, גם לא יבוא זו. ונלכה אביאך אל בית אמי, תלמדני. אשכחה מיין הרקח, נעשי סמון. סמויות תחת ראשי וימינות אחד כאלה. השבעתי אתכם בנות ירושלים. מה תאירו ומה תעוררו את האהבה הזאת. איפה פסוקות? טוב, כדרכנו מורכבים, כן? הרעיה פונה אל הדוד בקריאה מיוחדת, לך דודי. הדודי מאוד מאוד מתכתב עם הקומילה חייתי וחילך, כשהדוד פנה אל הרעיה בתחילת המסע. עכשיו הרעיון, הרעיון, אחד עודים. אחד עודים, עצי השדה, נמין לה בפרים. יש פה איזה השלמה ורצון באותו מסע שאליו עדות כל הזמן בנה והרים והוביל, ועכשיו זה מסע שלה. היא אומרת, היא רוצה בהליכה הזו, במסע הזו. אנחנו לא סתם פותחים כל ערב שבת בעל החלודי הזה. זאת אומרת, אנחנו יוצאי השדה, יוצאים לשדה, היציאה לשדה שמשמעותה המוכנות שלנו לחפש את הדוד, ללכת איתו, להמין על הכפרים, משקים על הקרמים, נראים פרחה הגפת, פיתח הסמדה. אנחנו יודעים שצריך פה הרבה גדילה והצמחה של כל התור שצריך לצמוח, כל הגדולה שצריך לצמוח. אנחנו מוכנים ללכת איתו זה ולהופיע את הקשר שלנו עם הדוד כל פעם בהליכה, ממדרגה למדרגה. שם אתן את דודי לך, שם במסע הזה תתגלה אהבה בשלמות שלה. הדודאים, הדודאים זה כינוי פה לאהבה, כאן זה מדרגה של אהבות. אני מנסה להבין מה קורה פה. הדודאים עזור ריח, ותחלו כל מגדים חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. יש פה מגדים חדשים גם ישנים. יש כאלה שהסבירו את זה בכיוון של התורה שמתחדשת כל דור ודור. יש מגדים, יש הערות, כן? המסע הזה יוצר בנו הערות, חדשים, למשנים, הכל נעשה, הכל מצטבר. אבל עוד ננסה לראות אולי, יש בזה עוד רובד. הפסוקים הבאים הם מכתב מבלבלים. מי יתנך כאח לי? יונק שדרים, פסוק א' של פרק ט'. שוב, אנחנו לא הולכים לפי מבנה הפרקים, אנחנו הולכים לבני המסורה. אז המשך, כן? פסוק א' שפרק ח' בחינת האח. אחורה זה חוזר אחורה, נכון? ראינו כבר את בחינת האח. יונק שדי מימי, אמצעך וחוץ לשקך גם לא יבוא זוג. מה מאפיין אח ואחות? הם יכולים, הם מגלים את אהבתם ברבים, כי זה משהו מאוד טבעי ופשוט. אין בזה, אין בזה משהו מאוד הכי נורמלי שיש, הכי גלוב. אין אגך הביאך אל בית אמי, תלמדן. השכיחה מעין הרקח, מעשיס למוני. אז כבר ראינו אותה, מביאה אותו לבית אמא, לחדר הורתה, ופה זה חוזר, אנחנו איזה חזרה אחורה קצת. ושוב פסוק שחוזר אחורה, אפילו עוד יותר, סלמונו תחת ראשי, ומינות לחבקני, זה ממש בהתחלה. זה היה בבחינת הבת, נכון? ואז מגיעה השבועה, שבעתי אתכם, וכבר עמדנו פעם שבוע, שזה כבר שבוע של ביטחון, זה לא שבוע של חשש. אבל אני חושב שלאור מה שעמדנו, יש שם נתון המכונה שנעזר בזה, או שחיגו כבר חיגו נתון כאלה חשבו זה יפה. לא, הקלטה הזאת בסדר, יש לכם עוד מעט, אנחנו נעזר בזה. אבל לאור מה שלמדנו, אז בעצם אנחנו נחשים לקבל פה עכשיו פשט נוסף בפסוק שקראנו. הדודאים נתנו ריח. הדודאים זה ביטויי האהבה השונות, קומות האהבה השונות שהלכו ונאספו במהלך המסע הזה. חדשים גם ישנים. ואכן בעצם, עכשיו הראיה פה עושה מין סקירה כזאת, כל מה שהיא עברה. היא כבר הגיעה למדרגת הראיה, כן? אבל מה היא בעצם אומרת? כל מה שבניתי לא היה רק שלבים כאלה שהיה צריך לעבור והם אינם, אלא אלה שלבים שהם מגדים, הם נקודות קשר עמוקות מאוד שנבנו בכל שלב ושלב. ואז היא חוזרת על כל השלבים, חדשים גם ישנים. זאת אומרת, כל המדרגות עד המדרגה הנוכחית, שהיא כבר מדרגת הראיה, שהיא כבר הולכת ונבנית לקראת על העתיד לבוא, כמדרגה של של החיבור השלם שאליה אנחנו הולכים ומגיעים, הכל בא ואוסף אל תוכו את הקומות הקודמות, ולכן מוזכרות פה כל הקומות, וזה הולך כאילו אחורה, כן? זאת אומרת, מי ייתן לך כאח לי? כן? זה קומת האח והאחות. לאחר מכן, עוד אחורה, קומת האמא, הנגחה, הגיעך, הבית אמי, וקומה עוד אחורה, קומת הבת. תמור את הקטנות שלי, אני רוצה חלקים. כי בעצם כל קומה בנתה שלב מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. בואו נצא לראות, נגחה, ניתן לך כאח, נגחה שתי אימים, כן? המימד של האחות, המימד של המסירות, והאחריות, ולקיחת האחריות על הקשר. האחות, כן, תעשה מה שצריך, תפעל, כן, תמסור את הנפש. נגחה אביה חי על בית אימי, שזה העוצמה הגדולה של הרצון, של ה... אסרטיביות בכל מחיר, ההבנה שאין אפשרות אחרת, כל ההתמסרות האדירה שלה, כמו אימא אל דנה, כן, משהו שאי אפשר, מלחמה, לא לוותר בחיים על הקשר הזה, העוצמה הזו של, כן, אביאך אל בית אימי, והקשר של הבת, כמו לא תחיל ראשי מיניות החפייני, הקשר של ההתבטלות, של ה... של האמון הגדול בכל ממנו, ואנחנו כן מתרפקים באהבתו ויודעים שהכל מתחיל ממנו וממה שאנחנו נולדים מתוך המקור האלוקי. אז זה הדודאים, אלה הדודאים החדשים גם ישנים, והכל נמצא על פתחנו, כן? הכל נמצא, כן, הכל נבנה, הכל לא נאבד, כל המסע הזה, כן? אז פה בדף אני קצת השקשתי לעצמי, אז אמרתי לשתף אתכם בזה, סליחה שזה כזה יותר כזאת, אבל זה כאילו כדי לראות את המבט הכולל, כן? אז אם אתם רוצים ככה לראות, זה כל שלב, כן? כי בעצם אנחנו בעצם סוג של סיכום כזה, כן? שהרעיה עושה. אז בואו נראה ביחד איתה את הסיכום של השלבים שעברנו. אז כתוב פה את השלבים מימין, נכון? כל שלב, מה הבחינה של הרעיה? שלב א', בחינת הרעיה היא בחינה של בת, נכון? מה מאפיין את השלב הזה? פסיבית, מובלת, מתענגת, כן? איזה פסוקים מבטאים את זה? בצילוח אימא, תביא ישבתי, הביאני, תחבקני, כן? שמאלו תחל לראשי וכו'. ואיזה תקופה בהיסטוריה הזה מבטא? את התקופה הראשונה של הלידה, כן? של מתן תורה, של בצלת ישראל וכו'. לאחר מכן עברנו לשלב של האימא. מה מבטא את האימא? משהו אקטיבי, אסרטיבי, כן? לא מוכן לוותר, כן? החסי ולא ערפנו, זה הפסוקים, החסי ולא ערפנו, בית אימי, חדר אורתי, עטרה שיתרה לו אמו, כן? אנחנו פה בתקופת בית ראשון שמבטאת עוצמה גדולה של עבודת השם באסרטיביות, באקטיביות גדולה, כן? אבל משהו שם שהוא עדיין בשבילנו, מביא את הרגע אלינו ולא יוסר אליו. אחר כך בשלב השלישי היינו בחינת האחות. האחות, מה מבטא אותה? ההתמסרות, ההשקעה, כן? נותנת את עצמה לגמרי. חסר שם, כן, הצד של האהבה והאינטימיות, כן? אז זה נקרא אחותי קלה, מופיע שם בפסוקים כמה פעמים. וכאן אנחנו בבית שני, כן? בית שני שמבטא עכשיו ריבוי של השקעה, תלמידים הרבה, ותורה שבעל פה, המון המון עשייה, מה שקראנו, האידאה הדתית, אבל בלי עוצמת האהבה והתשוקה שהייתה לפני כן, כן? בשלבים הראשונים. כן, פרקים A ו-W, זה כבר סוג של ריחוק, כן? יצאנו לגלות, והריחוק הזה כאן מייצר עכשיו איזה נתק, נתק מאוד מאוד כואב, אבל דווקא הנתק הזה הולך ובונה את קומת הרעיה. קומת הרעיה מתחילה מפרק זין, עוד נראה עוד כמה פסוקים שעוד לא קראנו, אבל זה כבר מדרגה של שלמות, כן? של חיבור הדדי, כן? של אני לדודי ועליי תשוקתו, וזה כמובן אנחנו מדברים על ציפיית ישועה לגאולה העתידית. בסדר? אז זה בעצם מה שכאילו הרעיה סוקרת ככה בפסוקים האלו את הדודאים, כן? את כל מדרגות האהבה שהלכו והצטמבו. בסדר? שאלות, הערות עד כאן? אז בעצם אנחנו כבר לקראת אסיף, כן? רואים שאנחנו כבר לקראת האסיף של המסע הזה ולראות לאן הוא לוקח ו... ככה כמה תובנות יפיע על הדרך, כן, לשלב שעוד נשאר. כן, אני מכיר שהתרגום אמר, כן, ששיר השירים הוא השיר התשיעי, בין עשרה שירים שיהיו עד לעתיד לבוא. זאת אומרת, שיר השירים הוא בעצם ציפייה עד לשיר האחרון, שירו להשם שיר חדש, שזה יוצא שיר הגאולה. שיר השירים זה כבר הבנייה של כל המדרגות עד אליו, ובעצם ההתרוממות, לראות מה עברנו במסע הזה, וכבר הציפייה לשיר האחרון. אז אנחנו בפסוק ה', מזאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. תחת התפוח אורתיך, שמה חיבלך אימך, שמה חיבלה ילדך. חיבלה זה ראשון חבלי לידה. נקודת הלידה. סימני כי חותם על ידיך, וחותם על זרועיך. כי עזה כמוות אהבה, קשה תשאול קנאה, לשפע לפי אש שלהבת לו. מים רבים לא יוכלו לחבור את האהבה, ונערות לא ישתפיר. אם יתן איש את כל הום ביתו באהבה, בוז ובוז ובוז. פסוקים האלו אולי, אפשר להגיד, הכל עוצמתי פה בשיר הזה, אבל במיוחד ביטויי אהבה אלה הפסוקים הכי עוצמתיים, כן, של מין שבועת אהבה כזאת, שאיתה אנחנו הולכים הלאה. זה מתחיל מהדוד, כן, לזאת עולם מן המדבר, לפרפקת על דודה, תחת התפוח הורתיך, רואותיך, סליחה, שמה חיבלתך עמך, שמה חיבלה ילדתך. למה אנחנו חוזרים פה לרגע הלידה? ומשם מגיעה השבועה, סימן מתחותם על ידיך, מתחותם על זרועיך, לבקשה של הרעיה. אז ככה אני רואה פה, אני יותר אחרי כבר סיכרנו את כל המדרגות, אבל כשאנחנו עכשיו חפשים את נקודת הביטחון להמשך ההתקדמות, להמשך ההתעלות, אז הכל מתחיל מנקודת הלידה. נקודת הלידה היא בעצם נקודת הבחירה האלוקית שבחרה מכל הארון, נקודת הסגולה, נקודת היציאה מצרים, כמו שהמהר"ל מעריך להסביר שדעת חכמים בנצח ישראל שיציאה מצרים תמשיך להיאמר עד לעתיד לבוא. זאת אומרת, גם כשיבנו מדרגות חדשות, מה יש למה, בהתחלה של נצח, שגם כשיבנו מדרגות חדשות, כל מה נצטרך לחזור ליציאה מצרים. היציאה מצרים היא נקודת הבחירה. נקודת הבחירה תומדת בתוכה את הכל, כן, את כל, כן, תחת התפוח ורתיך, כן, ההתעוררות האלוקית, לבחור בנצח ישראל, כנס ישראל, לא בגלל יופיינו ולא בגלל, כן, היינו שם בלא במדרגה גבוהה, אלא בחירה אלוקית מתוך דיות מצרית של קשר שאי אפשר יהיה לחבות אותו, זה נקודת החוסר, זה נקודת הביטחון, כן, וממילא, שאנחנו מתמלאים בזיכרון הזה, כן, בחבלי הלידה, שם חיבלת חיימך, שם ילדתך, זאת אומרת, אנחנו כאילו, שם נולדנו מתוך הרצון האלוקי, אז משם אנחנו ככה הולכים ומבקשים, סימני כי חותם על ליבך, וחותם על זרועיך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשל קנאה, לשפע רשפי של הבטיה. זאת אומרת, הביטחון שלנו, באהבת השם אלינו, היא זו שבונה כל הזמן את הקשר הזה. הביטחון שלנו בבחירה האלוקית שאינה שווה ריקה ושהיא, כן, קביעה וקיימה, איך הרב אומר בעולת ראייה, הדורות התחנכו על היסוד של בחירת השם בישראל בציצית. אז ממילא מים רבים לא יכולים לחבות את האהבה ונערות בהשתפלות. וככל שאנחנו מאמינים באהבת השם אלינו, אז כמים הפנים לפנים אנחנו בטוחים ששום דבר לא, כן, לא ירפא ולא יחסה ולא יחבא את האהבה, כי זה קשר חיים, כן, כי זה קשר החיים שלנו. אז לכן, למרות שהזכרנו קודם את כל התהליך כולו, אבל פה בנקודת הביטחון היא דווקא בנקודת הלידה, כן, היא דווקא באהבת השם שאינה תלויה בדבר. ממילא הבקשה שלנו שאנחנו נרגיש את האהבה הזאת, שנרגיש כמה היא כן, מופעת ושופעת לתנו ומלאת אותנו ביטחון. אוקיי, אז זה כאילו ככה, אפשר לומר שבהקשר הזה הרעיה ככה מבינה עכשיו את המשימה האחרונה לבנות את הקשר השלם של הרעיה, היא עוד לא שמה, אבל מה שיבנה אותה משתנה את החוסן זה אותה הרגשה שאהבה נמצאת בפנים והולכת ויוצאת אל החוסן. פסוק ח', אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אם חומאי נבנה עליה עירת כסף, אם דלת היא יצור עליה לוח ארץ, אני חומה ושדי למגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלה. אז המפרשים הולכים פה בכיוון שהוא כבר יותר מתבונן, הייתי אומר, עד כאן דיברנו כאילו בהקשרים ציפיית ישועה ולקיחת כוח, אמון בקשר לקראת העתיד. כאן יותר אנחנו יודעים יודעים המציאות בפועל, כן? יודעים המציאות בפועל, ואנחנו אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. זאת אומרת, בפועל התהליך הוא מאוד, יש עוד הרבה מה להתקדם, כן, היא עדיין קטנה, היא עדיין לא, לא, לא בפיתוחה, לא ב... זאת אומרת, היא אמורה להיות הרעיה, כן, היא אמורה להיות, היא יודעת את... אבל בפועל, ארוכה הדרך, ארוכה הדרך. זה נראה, לפעמים, זה נראה שאלה, מה נעשה לאחותינו ביום שהיא דובר בו? היא דובר בה כבר, היא כבר צריכה להגיע לחתונה, היא כבר צריכה ל... כבר מדובר בה, כן, היא כבר צריכה להגיע לשלמותה, ולפעמים רואים פערים גדולים, פערים גדולים בין ה... איפה שהיא עדיין, היא עדיין בחינת אחות, כן, הרי באנו מהבחינה של אחות בבית שני, ועוד לא, עוד לא בשלה הרעיה, כן, עוד לא, כן, שעדיין אין לה כמה, היא עוד לא, עוד לא התבשלה מספיק לרעיה, היא יודעת את מה שאמרנו, הציפיית הישועה והאהבה הגדולה וסימן נזכות, הכל זה תמון בליבה, והיא מתחזקת בזה, והיא מכינה את עצמה, והדוד כבר שוב ושוב הוא כבר רואה אותה בשלמותה, אבל עכשיו ירדנו על הדפורה. כן, ירדנו לה בפועל, מה שנקרא הפער בין עולמות הרצוי לעולמות המצוי, בין לימוד האמונה לבין המצב בשטח, כן, ששם אתה כבר אומר, טוב, זה, איך עכשיו מרימים את האחות להיות רעיה, כן, כבר מדובר בה, כבר צריך להגיע לגאולה, והעסק הוא נראה רחוק. ויש פה, כאילו אנחנו מכינים את עצמנו לשני מצבים. אם חומה היא נמנה עליה עתירת כסף, אם דלת היא נצור עליה לוח ארץ. חז"ל מפרשים, אומרים שזה כאילו שני מצבים של הרעיה. חומה זה מצב שלם, מצב של עוצמה, מצב של גידול מהאחרות, מצב של ידיעה מי אנחנו וחוסן פנימי. ואז אפשר לראות את עתירת הכסף. עתירת הכסף שהיא בעצם בניין בניין החיים המפואר של עם ישראל, שכל כולו בנוי הכיסופים, ככה אני רוצה לומר, למה תירת כסף? למה תירת זהב? נכון, אני רוצה תירת זהב אולי, לא? אבל אולי אפשר לומר, זה ככה, לבד בזה, אבל שהרבית המקדש, כן, המדרגה הכי גבוהה של בשביל המקדש, וכל יש קודם שתביא זה זהב, נכון? אז למה תירת כסף? כי כסף זה יותר התפקיד שלנו בבית המקדש. הזהב מבטא את הרעיונות האלוקית. אנחנו אנחנו מחצית השקלים, יש לנו את הקטע. אנחנו באים מהכסף. כסף זה בעצם מבטא את הכיסופים מלמטה. כל מה שם ישראל... אז התירה היא תירה כסף. זאת אומרת, היא תהיה מזהב בפועל, היא תהיה מכוח הכסף, מכוח מה שאנחנו מתעוררים, משתוקקים ובונים. כסף בכלל, כסף מבטא, למה כסף מבטא כיסופים? כסף מבטא בעולם איך מה שאתה רוצה להשיג. אתה משיג אותו על ידי כסף, נכון? אתה יש לך רצונות, ואת הרצונות אני אומר שאני אגיד כסף. וכשעם ישראל מכוון את הכסף שלו למקדש, כן, לבניית הגאולה, אז תיבנה תירת כסף. אז אם היא חומה, אם היא יודעת, כן, את עצמה ואת כוחה ומלאה בעוצמה, אז אפשר יהיה לבנות את תירת הכסף. אבל יהיה דורות או יהיה שלבים שהיא כדלת, דלת, כן, כתוב פה שזה, לא דלת שאנחנו ככה שאפשר לסגור ולנעול, אלא דלת כדבר שהוא הופכי לחומה, משהו ככה פרוץ כזה, כן, כמו דלת כזה של אוהל, כן, משהו ככה שאין פה בהירות מספיק במדרגה שלנו ובבידול שלנו, אין פה חומה, אין לי, יש פה השפעות ויש פה כן, כניסה של גורמים לא טובים, כן, וראינו דבר כזה במהלך השיר השירים. אז נצור עליה לוח ארז, אז יהיה צריך ככה לקחת, אנחנו לא במדרגה שלנו, לקחת לוחות, כל מיני ככה, הערב, כתוב פה, חלק מהחשורים שזה בחינה של תמידי חכמים, שהם מערזים שיחסו בזמן הזה. יש מי שאומר, בית המדרש, אבל כן, כל מיני חסימות, כל מיני, כן, יהיה צריך דורות כאלה שיהיה צריך לגדור, יהיה צריך לגדור. כן, כבר ראינו את הקרן, ובוכים שהקרן הוא פרוס, וכשהקרן הוא פרוס, הם נכנסים שואלים קטנים, כן, מחבלים קרמים. וכאן יש מצב כזה, יש מצבים של דלת, ואז יהיה צריך לגדור, ויהיה צריך כל פעם לעשות תיקונים מקומיים, עד שכן נחזור לבחינת החומה. זאת אומרת, אחרי שהיינו בציפיית ישועה כזאת גדולה, אנחנו קצת חוזרים למציאות ואומרים לעצמנו, בסדר, כדי להגיע לתיקונים, כדי להגיע למדרגות גבוהות, צריך יהיה לעבור גם דרך בחינות גבוהות וחסינות, וגם דרך בחינות שיהיה צריך, כן, אם ראית ש... כן, דור שראית שביטויים בגמרא, כן, שהוא פרוס, אז דור, כן, כל מיני מצבים שבהם, כן, צריך לקחת אחריות מצב, לא לצפות שהכל יהיה בשלמות, אלא כשהמצב הוא טוב, אז אנחנו, כן, שמחים ומנצלים אותו ומתרוממים הלאה, כשהמצב הוא פחות טוב, אנחנו הולכים אחריות, כן, אנחנו יודעים ש... בסדר, איך קורה, כן, גואל אור, יום, מעביר יום ולילה, כן, זה כל מיני, לילה ויום, אנחנו דרך כל המצבים השונים הולכים ובונים את ה... לא לחשוב שכל השלמות הזאת היא לא... היא רק תבוא ככה מאיזה מצב אידיאלי כזה שרק הכל יהיה מושלם, אלא יהיה פה מצבים שונים. צריך להכין את עצמנו, להכין את עצמנו במסע, יודעים לאן זה הולך. ואולי בגלל זה אני חושב שהשוב יישוב לשולמים, כאילו כל התיאור של השלמות, הוא צריך להיות בתוכנו עוד לפני הירידה למציאות. כשתראות המציאות עשתה הרבה פעמים מאוד נפעל ממנו. כשעם ישראל הוא כחומה, אז כולנו באופוריה גדולה, וכשיש איזה דלת של... כשהמצב הוא קשה, אז מה זה כבר מתייאשים, מה יהיה עם עם ישראל, והכל על הפנים, והכל זה. קודם כל יש את הציפיית ישועה, שיודעת לאן אנחנו הולכים, שיודעת את עומק הביטחון שדיברנו עליו קודם, של סגולת ישראל, שיודעת את הוודאות של הקשר והאהבה, ואז מתוך כך להיות מוכנים לעבור את השלבים השונים בדרך. כן? אומרת הראיה, כן? זה כאילו, מה נעשה לאחותינו, זה כביכול איזה, זה הדוד וה... וחבריו, כבר היינו העולמות העליונים, או שזה תלמידי חכמים, אבל הראיה היא מחזקת, היא כאילו אומרת לדוד, אל תדאג, אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצא שלום. זאת אומרת, היא רוצה להיות במקום החזק שלה, ומה שיתן את הכוח הזה, שדי כמגדלות, רשי ועוד חזק, ומאלו תלמידי חכמים, זאת אומרת, שיעזרו לה חומה הזאת להיבנות, כן, ומזכיר גם את ה... בניית החומה היא תמיד סוגיה בעם ישראל, כן, בירושלים, כן, חומת ירושלים, כן, כמה אנחנו מצליחים לבנות את החוסק שלנו, וזה בזכות שיש לנו מגדלות, כן, תמידי חכמים, בזמנה וסביבון בחומה. טוב, אנחנו בפסוקי הסיום. פסוקי הסיום הם משונים, יש פה הרבה פירושים, אני אלך בכיוון מסוים, כאילו משהו כזה שנראה, איך זה קשור עכשיו. כרם היה לשלמה בבעל המון. בעל המון שם של מקום, נתן את הכרם לנוטלים. איש יביא בפריו 1,000 כסף. כרמי שלי לפניי. האלף לך שלמה, ו200 לנוטלים את פריו. יש פה פסוקים מאוד מאוד ככה לא ברורים. יש פה איזה עסקים, שלמה נתן הכרם לנוטלים, והראיה אומרת, כרמי שלי לפניי, אלף לך שלמה, 200, יש גם עסקים כאלה של תשלומי כספים, איך זה קשור העסק. אז אני ראיתי כיוון מבעלי התוספות, יש פה כמה כיוונים, יש כיוונים מעניינים מאוד, יש כאלה שאומרים שהאלף וה200 זה כנגד 10 השבטים, ויהודה ובנימין, שהם הנוטרים, כל השבטים, האלף זה 10 השבטים, כל אחד 100, כן, וה200 זה יהודה ובנימין, זאת אומרת, הם אלה שנוטרי הכרם שיקבלו את שכרם. אני ראיתי כיוון מעניין בבעלי התוספות, שאומר ככה. כרם היה לשלמה, בבעל המון, יש לו את הכרם, הכרם אנחנו מכירים אותו, לא כל השיר. הכרם הזה בעצם מה שהשלמה רוצה להצמיח בעולם הזה, כן? כל הגאולה, כל הטוב שאמור לצמוח, כל המגמה של שלמה. אבל פה יש משל כזה, כן, אנחנו לא רואים פה על שלמה המלך, אבל לוקחים את המשל הזה כמובן למשל לראיה והדוד. אז כביכול, מה הסיטואציה, מה המשל? שלמה רוצה לפתח את הכרם, אבל הכרם באמת הוא כרם של הראיה, כן? כרמי שלי לא נטרתי. מה עושים כשהראיה לא נוטרת את הכרם? אז בינתיים, שלמה נותן את הכרם לנוטרים. הנוטרים זה כל מיני שומרים שאומר להם, תראו, בעלת הכרם פה היא נרדמה בינתיים, היא לא עושה את העבודה שלה בינתיים, אני לא יכול שהכרם הזה יוכר, זה כרם חשוב מדי, אז אתם בינתיים תיקחו פה אחריות על הכרם, והשכר שלכם יהיה כל הפירות שאתם תוציאו. איש יביא בפריו 1,000 כסף. כן, אתם קבלו עכשיו, כל אחד יקבל הרבה מאוד משכורת, הרבה מאוד רווח מהדבר הזה, כי כל הפירות שיוצאים להכיר מזה זה שפע גדול, והם הראייה רדומה, אז אתם תשמעו, וגם אתם תקבלו את הפירות. וכאן הראייה מתעוררת, כן, מתעוררת הראייה ואומרת, כרמי שלי לפניי, אני לוקח את החיים. התעוררתי, כן? באתי, חזרתי, כן? גם אם שלי לפניי, זה עכשיו מזכיר את הבאתי לגני של הדוד, אז עכשיו, לא, היא, כמו שהיינו קודם, שהיא אומרת לך דודי, גם אם שלי לפניי, האלף לך שלמה, ומתיים לנותן את זה. היא עושה עכשיו עסקים חדשים, היא אומרת, את כל, את כל האלף, את כל, את כל התוספות, כל השבח, אני לא רוצה להצמיד איתך. אני רוצה, אני רוצה לך, אני רוצה, אני, כל, ה, כל השבח של, ה, של הקרם זה בשבילך, רק הנותרים את פריו, יקבלו 200, יקבלו את, את השכר שלהם כאילו על, על מה שהם השקיעו, כן? אבל אני עכשיו לוקח את החיות, וכשאני לוקח החיות, אני לא רוצה להרוויח כלום. אני שמחה בעצם, בעצם הזכות הזאת, כן? הוציא לפועל את, ה, את הקרם המשותף הזה, וזה ביטוי להתעוררות, כן? להתעוררות העתידית שהרעיה כבר היא, זהו, היא כבר בעלת הבית, ומכוחה, כן, כל, ה, כל המציאות הולכת, כן, משתבחת ומופיעה בשלמות שלה, אבל לא כמו שראינו קודם, שהיא הכינה את הכרם והלכה לישון, אלא, כן, כרמי שלי לפניי, היא נמצאת פה בתוך הכרם, ונותנת לדוד מתוך אהבה גדולה את כל, ה, כל ההצמחה של הכרם, הגאולה, את כל המציאות השלמות. אז זה לי ככה הכיוון שראיתי. לפי ההסבר הזה נותרים זה תלמידי חכמים, צדיקים, שבהתחלה, הקדוש ברוך הוא, אני לא אמרתי את הצודק, בהתחלה כביכול, כל זמן ש... זה קשור לפסוקים הקודמים, שהם אלה שלוקחים את האחריות בזמנים שיש מצבים לא טובים, אז מה יקרה עם הכרם הזה בינתיים? חס ושלום, מתפרק הכרם? לא, יש לקדוש ברוך הוא הנותרים. הנותרים זה מה שהקדוש ברוך הוא עמד ושתל את הצדיקים בכל דור ודור, הם מגנים על הכרם בכל מקרה. זאת אומרת, יש פה איזה תשתית ביטחון. כן, תשתית ביטחון שהיא הנותרים, ובשלב הראשון הם, הם יקחו את האחריות והם הם יצילו את הכרם מהשואלים והם הם, הם יהיו המגדלות גם, כשה, גם כשהחומה היא לא כל כך בנויה טוב. כשהרעיה מתעוררת, אז היא אומרת, אז היא כבר חוזרת להיות בעלת הבית. כן, הנותרים מקבלים את שכרם, אבל הם כבר לא בעלי הבית. כן, כמו שתמיד, כן, זה אומר על, על צדיקים או על האבות, שאנחנו מסתפקים באבות, אבל האבות משתפקים בכנסת ישראל, וכנסת ישראל מתעוררת, אז, אז אפילו הצדיקים הגדולים הם מקבלים, הם לא, לא עיקר העניין, אלא עיקר העניין זה כנסת ישראל. אז הנותרים מקבלים את, 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 את שכרם, אבל הם כבר לא עיקר העניין, אלא עיקר העניין זה שהרעיה התעוררת. טוב, מסיים השיר ואומר לנו, יושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעים. מי הם החברים? אז גם פה ראינו כבר את הרעים. הרעים היה לנו פעם אחת בשיר, נכון, שזה בעצם כנגד העולמות העליונים. חברים מקשיבים לקולך השמיעים. בסוף כל המגמה זה, איך אמרנו את צעד השיר? הרין את מראיך השמיעים את קולך. זה כל המגמה, נכון, שהרעיה תוציא לפועל את העולם הפנימי שלו. כל העולמות העליונים, כל ה... כל... שעומר החיים של ישראל יצא לפועל. מה היא אומרת? ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר העלים על הרבי סבי. הפסוק הזה עושה קשיים להרבה פרשנים, כי זה פסוק שמאוד משונה לכאורה לסיים איתו סיפור אהבה, שהכלה אומרת לדוד, וואה. הדבר מסביר את מנהג הספרדים לקרוא תיישב בגנים שוב, כן? ולפי ההסבר הזה, ולפי המנהג הזה באמת יש פה איזה משהו המשך יבוא מה שנקרא, נכון? to be continued. זה אומר שכאילו היא מבינה שמצב אותו שלם ובסדר, נו, קצת מפס כזה נקרא עוד פסוק אחורה, כי אנחנו מבינים שאולי הרבה התקדמנו, אבל את המדרגה השלמה צריך עוד לחכות ועוד שיר קדימה. אבל אני חושב שיש פסוק הזה תיקון מאוד מאוד גדול לאור מה שלמדנו. הצבי כמובן זה אותו מימד שאתה אומר כל הזמן הנה שהוא התקדים, וזה האינסופיות האלוקית שכל הזמן מרומנת אותנו עליו, ושפה כל הזמן שמגדל אחריה וכו'. לא תמיד אנחנו מבינים את זה, לא תמיד אנחנו שמחים בזה, אם היינו רוצים להתרפק או פשוט להכין את האוכל ולך לישון, והדוד הזה לא מרפא, והוא כל הזמן מתפרץ קדימה. לפעמים לנו כוח לקום מהמיטה ולפתוח לו את הדלת, כי אנחנו יודעים שעכשיו עוד פעם עשה, עוד פעם זה. לפעמים אנחנו כועסים עליו, ולפעמים אנחנו רוצים להביא אותו בכוח כן, אבי אכל זה דימי, ואנחנו כל מיני מצבים שבהם אנחנו לא תמיד מתעלים לקלוט את המסע בעיניים שלו, אנחנו יותר בעיניים שלנו. וכאן הרעיון התעלה, ראינו את זה מתחיל קודם, התעלה למבט, מבט של הדור. ואם בהתחלת השיר היא אמרה, דומה דודי לצבי, נכון? כן, דומה דודי לצבי עולה לפרעיילים. היא לא אמרה מה שהיא אומרת פה, את מלך הלצבי. היא אמרה את זה בחצי תלונה, דומה דודי לצבי. כאילו, מה אפשר לגדוף אחריו? עד שהוא מגיע, צד, הולך, בא, צד, שייר קצת, כן, תנוח. כאן היא רוצה, דמי לך דודי לצבי, או לאופר היעלים, וברח, כמו שאמרה קודם, אני בעזרת השם אבוא אחריך, כן, לך דודי, נשקים על הקרמים וכו', היא יודעה שבסוף זה לא יהיה בריחה של ניתוק קשר, אלא זה הוראת הדרך אל המדרגה הבאה. ולכן הערים פה הם לא הרי בטר, כמו שהם היו בתחילת השיר, אלא הם הרי בסמים. הם, כן, אותם בסמים שכבר אמרנו בהתחלה, שכן, הרעיון נמשל פה כמו אברהם אבינו, שכל שהוא הולך והולך, אז כן, כמו סוכי של בוסם שהולך ומפיצה את ריחה, עכשיו היא מבינה את כל המסע הזה, היא רוצה בו, היא הפוך, היא אומרת לו, תבין, אל תשאיר אותי במקום, אני רוצה, תבין, אני אחר. וזה יש בזה תיקון וניתוק גדול לכל המקומות הלא, תמיד היא מתקדמת, אבל תמיד היא מתקדמת בקצב שלה והייתי אומר במבט שלה, כן? אז יש את הרצון של הדוד, אבל המדרגה הכי גבוהה זה הרמת הרצון הפנימי של ישראל לרצון האלוקי, שהרב קורא באורות איחוד השנים בכנסת ישראל בקודש הבריחו, שבעצם זה הרמת הרצון של כנסת ישראל במגמה הלוקית. הרב כותב בגן באורות ישראל שם, שזה המדרגה השלמה ביותר, שמתוכה ברור שההתקנות החיצונית הזאת, כן, ממש אותה, אבל כשאנחנו מבינים את הליבה של המסע, ואולי זה כל המטרה פה של השיר, שהוא עוד לא הביא אותנו לשלמות, אבל הוא הביא אותנו לשלמות של ישראל. לשלמות של הבנה שקורא כמה הדוד חפץ בטובתנו, חפץ בגידולנו, חפץ בקדושתנו, ביופיינו, וגם מדרגות הביניים שעברנו, היה להם ערך, היה להם תפקיד, הם בנו, כל הדודאים נמצאים על פתחנו, הכל שם הולך ונאסף לו, ובסוף יש פה הרמה של הרצון, שהרצון הוא בעצם העיקר, כן, צבי זה רצון, זה הרמה, כן, צבי, כן, אז הצבי בא לבנות לנו את הצבייה, את הרצון הפנימי, אנחנו גם כן יודעים ורוצים, אז אנחנו כבר קשרים לרוץ אל המסע האחרון עד לשיר האחרון. שני זכר שלי, כן, שאלות רעות. אני יושבת בגנים? אני יושבת בגנים, והגנים הם תמיד פה זה עולם התחתון, זה הקרן, זה עולם התחתון. חברים זה שדוד, חברים זה העולמות העליונים, כן? וכל העולמות העליונים יש להם ציפייה לשמוע מה אומרת הרעיה. כמה היא, כל הזמן, אנחנו עוקבים כל הזמן איפה היא נמצאת, וכמה היא קצת מה, וכמה. חברים מקשיבים לקוליך שמיעים. אולי אפשר להוסיף ככה, נגיד ככה באמירה נוספת. הרי התחילים את זה אשר אמרנו, הרימי את מערך השמיעים. אז אפשר להגיד ככה, שלהשמיעים את כל הכבר איגן. הפיר השני הביא אותנו לפחות את אנשי אמונה בעם ישראל, את אלה שלומדים שיר השירים, וקורא ובונים את היפית כותבים פה בשמיעים בליבם. אז הנה, הגענו להשמיעים את כל הכבר, נשאר רק הרימי את מרעייך. מימוש, כן, ההופעה הזויה בכל. בשיר העשירי? בשיר העשירי זה נשמע שזה כבר נשקים, זה מה שאמרה קודם, נשקים על הקרמים, אנחנו נתקדם ביחד איתו. זה כבר לא, זה כבר לא צריך לומר לו ברך דודי, אלא זה כבר לגמרי ביחד. קדמים מחיל אל חיל, כן? לא במקום של שהדוד בורח לנו ואז אנחנו צריכים לבנות את החסר, אלא ילכו מחיל אל חיל. כבר מלאות פנימית כזאת שהולכת ומשתבחת. לא, זה דוד וראיה בשלמות, כן? זה דוד וראיה בשלמות. הדוד וראיה בשלמות, במצב השלם לא אמור להיות שהדוד נעלם, כן? זה רק מינויים. אבל תפי לאור ביחד. ביחד, איך הוא מחר? שמונת אף? כתוב שם בתרגום של הפסוק הראשון, שזה כאילו החל מהאדם הראשון ששר שיר כשהוא חזר בתשובה בהחלטת הספר. זה שירת הים, שירת מריאן, שירת מריאן, שירת דוד. זאת אומרת, שירה זה ביטוי של איזה שלמות שלך ונקראתה, שלך ונקראתה. השיר השני זה, אני חושב שוב ששלמה, שנמצא בנקודת זמן מצד אחד מאוד מאוד עליונה במסע הזה, ומצד שני, הוא בחוכמתו העצומה עוד רואה שהעילוי של בית ראשון הוא נכון. הוא רואה שחסרים עוד שלבים. הוא רואה מה נבנה, וזה כאילו אתה שמיצן בזה, כמו אתה עושה איזה מסע כזה, פתאום הגעת על ההר הכי גבוה. אז אתה יכול לראות מה עברת, אתה יכול לראות גם שיש עוד דרך, ואתה רואה שבאמת אתה רואה להם צריך להגיע, ואז הוא נותן עם ישראל את המצווה הזה, ובעיקר הוא מלמד אותנו לראות את כל ההיסטוריה כביטוי של שיר שלנו. ואהבה כולה כולה כולה. וזה עשוי, זה דבר גדול. בסדר?